מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
ארצות הברית במלחמה עם סין. לא מדובר במלחמה עם פצצות, חיילים, מטוסים, אלא במאבק כלכלי חריף בין שתי מעצמות על. המלחמה הזאת החלה לא היום, והיא לא ממש מפתיעה אף אחד. למעשה היא החלה כשדונלד טראמפ נכנס לבית הלבן לפני קצת יותר משנתיים, כסוג של אג'נדה כלכלית סלש הבטחת בחירות של הנשיא האמריקאי. ומה השיגה המלחמה הזו עד עכשיו? לא יותר מדי. בעיקר כי במלחמה כמו במלחמה, גם אם היא רק כלכלית, כולם מפסידים. סין חובה העתה כלכלית משמעותית שנמשכת כבר למעלה משנה, ארצות הברית עדיין לא כתפה את הפירות אותם הבטיח טראמפ לעם האמריקאי, ושאר מדינות העולם מתחילות להרגיש שהמאבק הזה בין שתי האימפריות מחלחל גם לכלכלות שלהם בבית. ומה איתנו? אנחנו בישראל לא במלחמה כלכלית עם אף אחד. עד עכשיו אנחנו עשינו מאמצים עילאים כדי לא להתערב בסכסוך הזה. הגישה בירושלים הייתה ועדיין נשארה שלא להרגיז את טראמפ יותר מדי, תוך כדי שאנחנו ממשיכים לעשות עסקים עם חברות סיניות ובכלל עם הממשל בסין. הבעיה היא שייתכן מאוד שהעידן הזה של להלך בין הטיפות של המלחמה עומד להיגמר. ברוכים הבאים לפרק ה-47 של מנועי הכסף. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
לפני שנקפוץ למלחמה הזאת בין ארצות הברית לסין, ישראל, סוג של מלחמה פנימית אירופית, בריטית, קורית בימים אלו. מה יהיה עם הברקסיט?
אנחנו נכנסים באמת למאני טיים. כשהשבוע ביום שלישי, התוכנית של מיי להתנתקות מהאיחוד האירופי, שוב פעם, באופן ממש לא מפתיע, לא עברה את הפרלמנט הבריטי. הפרלמנט הצביע נגד התוכנית, בעצם הוא אומר שמה שההסכמות שמי כן הצליחה להגיע מול האיחוד לא מספיק טובות, ואנחנו נכנסים לשבועיים הקריטיים. בשבועיים האלה יש, אני חושב, בגדול שני תרחישים אפשריים. תרחיש ראשון, אנחנו מגיעים לסוף החודש, חוקית, אם עד סוף החודש אין שום הסכם, אז בריטניה מוצאת את עצמה מחוץ לאיחוד האירופי, וזה תרחיש עם השלכות, אני חושב, מבחינת הכלכלה הבריטית, קטסטרופליות, ואולי אפשר תכף גם קצת לציין. והתרחיש השני הוא שבו בשבועיים האלה, אנחנו לא נראה כנראה הסכמות ברורות, כי לא נשאר כבר זמן, אבל איכשהו הבריטים מצליחים לשכנע את האירופאים לתת להם הערכה. עוד רבעון, עוד שניים, אולי עוד שנתיים, אפילו סביר יותר, עוד שנתיים, כדי שאפשר יהיה לשבת בצורה יותר נוחה, לא בלחץ כזה של זמן, ולנסות למצוא את הדרך כן להגיע להסכם שמקובל על שני הצדדים.
רגע, מה, אין תרחיש שבו, ואני כל הזמן שאנחנו מדברים על הברקסיט, אני שואל אותך את זה, שהבריטים אומרים, די, ניסינו, חוזרים חזרה, מבטלים את הכל, תרזה מיי הולכת הביתה, עושים בחירות, ממשלה חדשה.
זה תרחיש אפשרי, אבל לא בשבועיים הקרובים. בשבועיים הקרובים קשה לראות את מיי מתפטרת. אם הייתה רוצה להתפטר, היא כבר הייתה צריכה לעשות את זה מזמן. היא כנראה החליטה להחזיק את הכיסא עד הסוף. אבל במידה ובאמת האירופים יסכימו לתת הערכה, או אני אגיד את זה אפילו אחרת, כדי שהאירופים יסכימו לתת הערכה, אחד הדברים שהבריטים יכולים להציע להם, זה באמת לנסות ללכת, לשנות משהו בצד הפוליטי, ללכת לבחירות נוספות בשנה הקרובה. בחירות נוספות אומרות שא', יכול להיות שנלך גם למשאל עם נוסף, יכול להיות שהשמרנים יאבדו את השלטון, ואז יהיה משאל עם נוסף, יכול להיות שהשמרנים ישמרו על השלטון, אבל יבחנו שוב את התוכנית. אם נלך למשאל עם נוסף, בהחלט יכול להיות שהבריטים הפעם יצביעו נגד הברקסיט, עכשיו שאולי מבינים קצת יותר את המשמעות של כל הסיפור הזה. אז זה תרחיש סביר, אבל לא לשבועיים הקרובים. האירופאים, זה בהחלט מה שהם רוצים שזה יקרה. אמרו האירופאים, גם ביום שלישי אחרי ההצבעה נגד, אמרו, די, אין לנו כבר יותר מה לעשות. אתם רוצים הערכה, תביאו משהו, תתנו לנו סיבה לתת לכם הערכה. אחת הסיבות שיכולות להיות זה באמת הבטחה או למשל נוסף או לבחירות, מה שבעצם מעכב את כל התהליך, ואז אפשר לדחות את הסיפור הזה שנתיים קדימה, ללכת לבחירות, לראות לאן הדברים הולכים ולחזור לשולחן הדיונים.
בינתיים, כל הסיפור הזה, כל הסאגה, אנחנו לא רואים יותר מדי השפעה על השווקים, גם המתח וגם נכון, וגם הבורסות.
כן, אנחנו רואים, בעיקר במתח, כן, רואים תנודתיות, אבל לא יותר מזה, לא, לא בבורסות, לא באג"ח, לא במניות, ואני חושב שפה זה בעיקר כי רוב המשקיעים, בטח האנליסטים, מעריכים שההסתברות לתרחיש שבו בריטניה יוצאת מהאיחוד, שיש ברקסיט ללא הסכם, ההסתברות הזו היא עדיין מאוד 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 נמוכה. אני דרך אגב כבר לא חושב שהיא כל כך נמוכה, ככל שעובר הזמן, יש לנו פה דדליין מאוד ברור, סוף החודש ההסתברות הזו הולכת וגדלה, ואני חושב שפה שווקים אולי מפספסים משהו, כי לתרחיש הזה, גם אם ההסתברות שלו היא לא גבוהה, אבל היא כבר לא כל כך נמוכה, בטח יש השלכות מאוד משמעותיות, דרך אגב, לא רק בפן הכלכלי. בפן הכלכלי אנחנו מדברים על תרחיש, דיברנו קודם על מכסים, ארצות הברית, סין. בתרחיש שבו בריטניה יוצאת מהאיחוד, אין הסכם, זה אומר שהאיחוד מעלה בעצם מכסים על כל היבוא שלו מבריטניה. 50% מהייצוא הבריטי הולך לאיחוד האירופי, ועל ה-50% האלה פתאום יש מכס. זה הופך את הייצוא הבריטי לפחות אטרקטיבי, ולכן זה מהווה פגיעה משמעותית בכלכלה הבריטית. גם לצד השני יכולות להיות השלכות, כי היבוא שהבריטים מייבאים מאירופה עשוי להיות ממוסה, אמור להיות מכס, יכול להיות שהבריטים יחליטו שהם לא שמים מכס, אבל אם יש מכס זה אומר אינפלציה, כי פתאום כל היבוא מאירופה הופך להיות יקר יותר. דרך אגב, 30% מצריכת המזון בבריטניה מגיעה מהאיחוד האירופי. תחשבו על כל משפחה בריטית שפתאום 30% מהמזון שלה מתייקר בצורה משמעותית, שלא לדבר על אולי פגיעה גם ב בסחר עצמו, אם פתאום הספקה שלא מגיעה. זה צד כלכלי אחד. צד כלכלי שלי, כל החברות הבינלאומיות שעובדות בבריטניה, שפועלות בלונדון, בעיקר הסקטור הפיננסי, חייבים למצוא דרך לעבור לפרנקפורט או למדריד או לכל מקום אחר, כי אי אפשר להישאר בלונדון ולהמשיך לפעול כמו שפעלו עד עכשיו, יהיו לכך עלויות.
מבחינת עובדים גם?
אני עוד לא דבר אפילו על העובדים. קודם כל החברות עצמן, שזה אומר פגיעה כלכלית, זה אומר גם ירידה משמעותית במחירי הנדלן, אם פתאום בנקים גדולים עוזבים ועוברים למדריד, אנחנו נראה שכונות, כל האזור הפיננסי בלונדון, פתאום מתרוקן, מחירי נדלן יורדים, ויש לזה השלכות כלכליות. מבחינת עובדים, מיליוני עובדים אירופאים שחיים בלונדון, קמים בוקר אחד ומגלים שהם מאגרים בלתי חוקיים, שאין להם אישור עבודה, וכן הלאה וכן הלאה. מה קורה במצב כזה? פה אנחנו כבר נכנסים לא רק להשלכות הכלכליות, גם להשלכות החברתיות. אתה קם יום אחד, ואין לך מה לעשות. ואתה צריך לקחת את המשפחה ולעבור לאירופה, סיפור לא פשוט, ואולי הסיפור המסובך ביותר, שלפי הערכות זה גם הסיפור שמפיל כל פעם את ההצבעה בפרלמנט, השאלה האירית. השאלה האירית היא שאלה מהותית. מי שלא זוכר, אירלנד היא חברה באיחוד האירופי, כרגע כמו בריטניה, אבל צפון אירלנד, שהיא חלק מבריטניה, במידה ובריטניה תצא, כבר הופכת להיות לא חברה באיחוד האירופי. עכשיו, כשיש מדינה שהיא באיחוד, ומדינה שלידה לא באיחוד, צריך להיות איזשהו גבול, כי הסחורות שעוברות צריכות לעבור במכס כלשהו, והשאלה אם מתכוונים לבנות גבול בין צפון אירלנד לאירלנד, גבול שכולם מתנגדים אליו, יותר מזה, בהסכמי השלום בין הבריטים למחתרת האירית, אחת ההחלטות הייתה, שלעולם לא יוקם גבול בין צפון אירלנד לאירלנד. זאת אומרת, אנחנו פתאום חוזרים, אני זוכר בתור ילד, את התמונות של ה-IRA ופיגועים וכאלו דברים, זה לא אומר שברקסיט ללא הסכם יביא פיגועים, אבל זה בהחלט יעלה את המתיחות באירלנד, וזה משהו שאף אחד לא רוצה לראות
איך קורה. איך הגענו מעניין שהוא כלכלי לקביעת גבול עם חומה פתאום בין אירלנד לצפון אירלנד?
זו גם הסיבה המרכזית, כנראה שזה כל הזמן איתך. הבריטים לא מוכנים להגיע לשם, ויש סימן שאלה, איך פותרים את זה? כי באמת, אם יש לך מדינה שהיא לא באיחוד האירופי, כל הרעיון של האיחוד האירופי זה סחר חופשי של סחורות ושירותים. עכשיו נגיד, אני מגדל מלפפונים בצפון אירלנד, אני רוצה להעביר אותם לאירלנד, אני צריך לעבור באיזשהו מכס, אנחנו כבר לא באותו איחוד, איחוד סחר. אבל איך עוברים במכס אם אין גבולות? זו שאלה שאני באמת לא יודע, לא מצליח למצוא הגדולים ממני לא מצליחים למצוא פתרון, אז בטח שאני לא. זו שאלה מהותית. פתרון הוא בסוף לבטל את הברקסיט, אבל עד שנגיע לשם, כנראה יעבור עוד הרבה זמן, ויהיו הרבה רעשים בגזרה הזו.
טוב, אוקיי, בוא נדבר קצת על המלחמת סחר. בוא נדבר על זה שבאמת אנחנו איכשהו מוצאים את עצמנו בין הפטיש לסדן. קצת מספרים בשביל להבין על מה מדובר. ארצות הברית מן הסתם היא הגורם, איתו אנחנו עושים הכי הרבה סחר בעולם, המדינה מספר אחת, היקף של בערך יותר מ-30 מיליארד דולר בשנה. אגב, מספר 2 זה סין, וזה שליש. עכשיו, ארצות הברית יש לה בעצם גירעון מסחרי איתנו. זאת אומרת, אנחנו מוכרים לה הרבה יותר דברים מאשר היא קונה. אלה מספרים שבכלל, טראמפ הרי, בוא נלך אחורה, טראמפ התחיל את כל המלחמת סחר, כי הוא לא מרוצה מהגירעון המסחרי שיש לארצות הברית. הוא אומר, זה לא הגיוני.
כביכול.
כביכול. כן.
כן, אני לא חושב שזה באמת הסיפור. זה נכון שזה מה שהוא אומר, אבל מתחת לפני השטח אני חושב יש זרמים הרבה יותר משמעותיים, כמו הנושא הטכנולוגי, והאיום על ארצות הברית כמובילה בעולם, מבחינת טכנולוגיות, וסיפור גיאופוליטי בסופו של דבר, של שני הגושים הגדולים וחשובים בעולם.
כן, אבל טראמפ צריך להביא תוצאות. ואם הוא מטיל מכסים והוא נלחם פה עם סין, אז והכלכלה שלו לא צומחת ולא מראה תוצאות, ואין עלייה בירידה באבטלה והעלאה בשיעור המועסקים, הוא צריך להראות תוצאות, מה הוא יעשה?
אבל אם טראמפ בונה את המירוץ שלו לבחירות של 2020, על סמך זה שהוא יצמצם את גירעון הסחר של ארצות הברית עם ישראל, אז הוא בבעיה. אנחנו מדברים על גירעון מאוד קטן, ומונחים כמובן בהשוואה לגירעון עם סין או עם אירופה. זה לא הסיפור. אנחנו שמענו בשבוע האחרון על אמירות שרוצים לפתוח את היבוא מארצות הברית לישראל של מוצרי חקלאות, כשנייבא יותר מוצרים מארצות הברית, אבל עוד פעם, אלה מספרים קטנים. הוא צריך להראות תוצאות, הוא צריך להראות אותם בגזרה עם סין. ושם הוא בינתיים לא מראה תוצאות, למרות כל המכסים שעלו, אנחנו לא רואים את גירעון הסחר עם סין מצטמצם, חלק בגלל שהמטבע הסיני נשחק, תוך כדי התהליך, ברגע שהמטבע נשחק, הוא מבטל חלק בעצם מהשפעת המכסים. הרי אם אני שם מכס, אז המחיר של המוצר המיובה עולה, אבל אז כשהמטבע נחלש, אז המחיר יורד חזרה. ולכן כמעט ולא רואים איזושהי השפעה מהותית. אני חושב שגם פה הסיפור הוא בעצם מתחת לפני השטח, ולא בכמה טירה סוסויה אנחנו נהווה מארצות הברית, אלא בעיקר בסיפור הטכנולוגי. ישראל, אפשר לקרוא לה, מעצמה טכנולוגית, או בטח מדינה חשובה מאוד בעולם הטכנולוגי, עובדת עם לא מעט חברות סיניות, והאיום הכי גדול על ארצות הברית ברמה הכלכלית, בגזרה של סין, זה שבעצם סין רוצה להפוך להיות המעצמה מספר אחד בכל מה שקשור למוצרים טכנולוגיים. ביוטכנולוגיה, רובוטיקה, כלי טייס, כמובן מוצרים ביטחוניים, ואת זה ארצות הברית באמת לא יכולה להרשות לעצמה. אני חושב שעל זה כולם מסכימים דרך אגב, לא רק טראמפ או לא רק הרפובליקנים, על זה כולם מסכימים.
מה, למה אני מנסה להבין למה כולם מתנגדים לזה? בענייני ריגול?
זה לא רק בענייני ריגול, תראה, אם תשאל רפובליקנים, אז הם יגידו, לא יכול להיות שאנחנו מהווים הכל מסין, צריך לייצר בארצות הברית.
אוקיי, לאומניות.
לאומניות, אבל אם תשאל דמוקרטים, או אנשים שבוא נגיד לא משתייכים לאף צד, אז הם יגידו, אין לי בעיה שסין מייצרת מגבות, או בובות ברבי, כי אני לייצר את זה בארצות הברית פשוט יותר יקר. אנחנו לא רוצים לפגוע בצרכן האמריקאי. הצרכן האמריקאי בסופו של דבר מאוד נהנה מזה שהייצור עבר למזרח, כי המוצרים הפכו להיות משמעותית יותר זולים. הוא איבד כביכול משרות, אבל הוא מצא משרות במקומות אחרים, יותר מקומות של שירותים ופחות תעשייה. אז אני חושב שמבחינה הזו יש ויכוח, האם ארצות הברית צריכה לצמצם את גירעון הסחר מול סין, בהיבט של מוצרים פשוטים. אבל האם ארצות הברית יכולה להרשות לעצמה, אחרי שהיא איבדה כבר את הייצור של כל המוצרים, מה שנקרא לואו-טק, כל הטכנולוגיה לא מתקדמת, האם ארצות הברית יכולה להרשות לעצמה שסין תוביל את העולם גם בעולמות הטכנולוגיים? והתשובה פה היא לא, כי זה היתרון היחסי היחיד שנשאר לארצות הברית. אם סין תוביל את העולם בייצור של מוצרי תקשורת, בייצור של רובוטים, בייצור של ביוטכנולוגיה, בכל הדברים האלה, וסין, דרך אגב, זו התוכנית, לא כי דיברתי עם נשיא סין, אלא כי ב-2015 סין פרסמה מסמך מאוד מאוד ברור ומפורש, שנקרא Made in China 2025, במסמך הזה, שם רשומה המטרה, וזו המטרה, להוביל את העולם בכל האספקטים הטכנולוגיים, ואז בעצם לארצות הברית לא נשאר יתרונות יחסיים, ואם אין להם יתרונות יחסיים, אז באמת אנחנו מדברים על פגיעה כלכלית קשה.
אז בוא אני אשאל אותך שאלה כזאת לגבי ישראל, האם ישראל יכולה להרשות לעצמה, לא יודע אם לנתק, אבל לצמצם משמעותית את העסקים שלה עם חברות סיניות, רק בגלל שיכול להיות שבאיזו פגישה סודית, טראמפ אמר או נציגה ואמרו לישראל, די.
אז אני לא יודע מה היה בפגישה ומה לכל בקשה בדרך כלל יש גם איזושהי סוכריה בקצה, אז אני לא יודע מה מוצא כנגד, אבל אני חושב שפה אנחנו עולים גם לשכבה הנוספת של כל הסיפור הזה, והיא השכבה הגיאופוליטית. בסופו של דבר, הדבר הנוסף שארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה זה שסין תתחיל לייצר נשק. כי ברור שיש פה ויכוח גם על ההגמוניה של מי שולט בעולם. ויש לנו שני גושים, נוצרים שני גושים מאוד מאוד ברורים. סין, רוסיה, איראן צד אחד, טורקיה, ארצות הברית, מערב צד שני. ואני חושב שחלק מהסיפור פה זה גם שארצות הברית מייצרת תהליך של בחירת צד. אני חושב שזה אותו דבר גם דרך אגב עם אירופה. מדברים המון על הנושא של מלחמת הסחר עם אירופה, שטראמפ מאיים שהוא יטיל מכסים על רכבים אמריקאים וכן הלאה. אני חושב שחלק מהאיומים האלה נובעים מהרצון של טראמפ להבטיח שהאירופאים בצד שלו.
כן.
אם במקרה נוצר מצב מתיחות גיאופוליטית מול סין, אנחנו רוצים שהמערב יישאר מאוחד, ולכן כל הנושא של הסחר הוא בעצם כלי להשגת המטרה הזו. אני חושב שזה בסוף האנד גיים, זה הסיפור הגדול, ולכן ברור שמנקודת המבט של ישראל, שאנחנו שוקלים באיזה צד אנחנו רוצים להיות, התשובה היא קלה, מנקודת המבט שלנו. יש מקומות שזה לא כך קל דרך אגב, אוסטרליה, בבעיה קשה פה, אוסטרליה, סיני, הקליינט הכי גדול שלה, ביפר, אבל אוסטרליה היא מדינה מערבית, חברה בנאטו וכן הלאה, אוסטרליה מוצאת את עצמה ממש בין הפטיש לסדן, גם יפן די תלויה בסין מבחינה כלכלית, אבל תופסת עצמה כמדינה במערב, וגם פה יש סימן שאלה, כאשר יעמדו עם הגב לקיר, לאן הם ילכו, אבל בסוף אני חושב שזה, אם מסתכלים על הסיפור הזה שמלחמת הסחר בכמה שכבות, אז השכבה הראשונה היא באמת, בוא נגדיל את היבוא ונקטין את היצוא. סליחה, נגדיל את היצוא, נקטין את היבוא, זה המטרה, טראמפ רוצה לבוא לבחירות של 2020, כשגירעון הסחר של ארצות הברית יותר נמוך, ויש כביכול משרות חדשות במשק האמריקאי. ישיג, לא ישיג, אפשר להתווכח, כנראה שלא, זה לא מוכיח את עצמו, זה גם אין שום סיבה שזה מוכיח את עצמו, כי לא סתם עברו לייצר רכבים במקסיקו, זה לא בגלל מזג האוויר הטוב, זה לא בגלל הבוריטוס, זה בגלל שיותר זול לייצר רכבים במקסיקו. זה לא, אי אפשר לעשות רוורס לכזה תהליך. זה השכבה הראשונה, הוא צריך ללכת ל-2020 עם משהו. השכבה השנייה היא השכבה של השליטה בטכנולוגיה, בטח שסין מתקדמת בעולם הטכנולוגי דרך גניבה של קניין רוחני מחברות אמריקאיות. חברה אמריקאית שרוצה לפעול היום בסין, למכור את המוצרים שלה בסין, חברה טכנולוגית, נאלצת, זה החוק, לייצר שותפות עם חברה סינית מקומית. רוב החברות הסיניות בקונסטלציה כזו או אחרת משתרשרות בסוף להיות חברות ממשלתיות. יכול להיות שחברה פרטית, אבל היא מוחזקת על ידי חברה שהיא בסוף חברה ממשלתית, ואז מה שקורה, נוצרת שותפות, דרך השותפות הזה, החברה הממשלתית הסינית משיגה למעשה את הפטנטים, את הטכנולוגיות של החברות האמריקאיות, שעמלו עליהן במשך שנים של מחקר ופיתוח, ואז הסינים מייצרים את זה לעצמם. אם פעם היינו רגילים לזה שיש חיקויים סינים לתיקים, נעליים, נעלי מייקי,
כן.
מה את הדברים האלה?
אדידוס.
אדידוס, בדיוק. אז הסינים רוצים שיהיה חיקויים סינים גם למטוסי קרב.
כן.
לרובוטיקה, לכל הדברים שאמריקאים עמלו בעמל רב, לייצר במשך שנים של מחקר ופיתוח, אז בטח שבהיבט הזה טראמפ לא יכול להסכים, והשלב השלישי זה באמת השלב של הגיאופוליטיקה הגלובלית.
בניגוד לברקסיט שאמרנו, שדיברנו על הקשר לשווקים, ואמרנו שהקשר הוא רופף ולא בדיוק, פה אי אפשר להגיד את זה, נכון? אומנם קשה מאוד, יש לנו, אנחנו עכשיו במצב של האטה, ובמיוחד אירופה, ובמיוחד סין, אבל קשה לשייך את זה, אבל יש תחושה כאילו הכלכלה העולמית לא תרוויח מכל המלחמה הזאת, מכל המחסים של טראמפ, אלא אם כן הם יגיעו לאיזשהו הסכם.
זו השאלה שמלווה אותנו כל הזמן. כרגע אנחנו לא שם, אנחנו לא באמת עדיין במלחמת סחר. אנחנו סוג של, אני קורא לזה מבצע סחר. בינתיים טראמפ העלה מחסים על חלק מהיבוא מסין, מחסים של 10% ברובם, לא מחסים מאוד מאוד גבוהים, וזה על מוצרים שגם לא הולכים לצרכן, אלא מוצרים שבעצם התעשייה האמריקאית קונה מסין. כרגע השלכות הכלכליות הן לא מהותיות, אבל אנחנו ממש בשלבים ההתחלתיים. אני חושב שבכל מקרה, אנחנו לא נראה פתרון למלחמת הסחר בזמן הקרוב. טראמפ גם ינסה לסחוב את זה לקראת הבחירות של 2020, כי זה הקלף המרכזי שלו מול הבוחר האמריקאי. והשאלה היא כמה הדברים ילכו וידרדרו. אין לנו הרבה דוגמאות מהעבר, צריך להגיד. הפעם היחידה שהייתה מלחמת סחר אמיתית הייתה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בתקופת השפל הגדול, שאז בגלל שהיה מיתון עולמי, כל מדינה אמרה, אני אדאג לעצמי, והעלתה מחסים בעצם מול כל המדינות האחרות. יפן העלתה מחסים מול כל המדינות, כדי שהצרכן היפני יצרוך תוצרת מקומית ולא תוצרת מיובאת. ארצות הברית עשתה אותו דבר, אירופה עשתה אותו דבר, וזה יצר פגיעה משמעותית בכלכלה הגלובלית, כי פתאום אין סחר עולמי, מן הסתם זה לא יעיל, עם הרבה יותר יעיל לייבא ממקומות שזול לייצר בהם, ואז ראינו את השפל הגדול נמשך עוד הרבה שנים, זה חלק מזה. אנחנו ממש לא שם, אנחנו רחוקים משם, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להגיע לשם. אז כרגע העולם כולו בעתה, אני חושב שהיתרון של ארצות הברית הוא עדיין מאוד ברור, מה שטראמפ מנסה לעשות, כי סין בהעתה כבר תקופה די ארוכה, ואפילו ההעתה הולכת ומחריפה, אנחנו רואים נתונים ממש לא טובים שמגיעים לסין, וטראמפ מנסה בעצם להכניע אותם, שהמצב שם הכלכלי יהיה כל כך גרוע, כדי שבסופו של דבר הם ייכנו ויגידו, אוקיי, אנחנו מאפשרים לחברות אמריקאיות לפעול בסין בלי שיתוף פעולה של חברה מקומית, או אנחנו מסכימים להוריד את המכסים על רכבים אמריקאים. המכס בסין על רכב אמריקאי הוא 25%. המכס בארצות הברית על רכב סיני הוא 2.5%. אין שוויון, זה ברור. העניין הוא שלא קונים, לא מייצרים כל כך הרבה מכוניות, לא קונים כל כך הרבה מכוניות אמריקאיות בסין.
כן.
זה לא כזה סיפור ברמה הכלכלית, זה סיפור עקרוני. סינים בסוף קונים בעיקר מכוניות סיניות ויפניות. אז כלכלית אין לזה יותר מדי השלכות היום, אבל ככל שזה ילך וידרדר ויעשו עוד צעד, ואם ארצות הברית עשה צעד, אז סין צריכה להגיב. ארצות הברית צריכה להגיב וסין צריכה להגיב. אם לא יפתרו את זה, זה עלול להגיע למקומות לא טובים, אנחנו פשוט ממש עדיין לא שם, אנחנו רחוקים אפילו.
אוקיי, 100%. עד כאן דברנו להיום, נשתמע בשבוע הבא.